הנושא של ריקום איברים. הרב בנימין, בבקשה.
השאלות של פיניון הבן אחרי הפלה זה שאלה יומיומית שאנחנו מקבלים כמעט כל יום, והיום הדברים קצת השתנו בעקבות השינויים הטכנולוגיים, כיוון שאנחנו יודעים שאישה שקרה לה הפלה אחרי 40 יום, יש כאלה אומרים 3 חודשים, אז הילד שיבוא אחר כך הוא פטור מפדיון הבן. אבל בכל זאת, כיוון שהיום יש טכנולוגיות חדשות ויש אולטרסאונד, אז לפעמים הרופא יכול להגיד נכון שההפלה הייתה בזמן מסוים, אבל העובר הפסיק להתפתח כבר הרבה יותר לפני זה. והשאלה ההלכתית שאנחנו ביקשנו מהרב להתייחס אליה, זה האם הולכים לפי האולטרסאונד, הגילויים של הרפואה המודרנית, שאנחנו, הכנס שלנו באמת לחבר את הרפואה המודרנית להלכה, ואנחנו משתדלים לעשות את זה כל השנה, או שאנחנו הולכים, הגילויים של הטכנולוגיה המודרנית לא יכולים לשנות דברים שכבר נאמרו בחז"ל ואחר כך בראשונים ועד השולחן ערוך. אז אני מביא לכם בפניכם רק כמה דברים כדי שתבינו את את הפרובלמטיקה. הרמב״ם אומר, הוא מצטט גמרא, שמה זה הוא שפיר מרוקם, כלומר עובר שנחשב כבר עובר, שאם הוא ייפול אז העובר שאחר כך לא יהיה לו, לא יעשו לו פדיון הבן. אז אומרת הגמרא, וככה פוסק הרמב״ם, תחילת בריאתו של אדם, גופו כעדשה, שתי תו כשתי טיפי זבוב, מרוחה כל זו מזו, שתי חותמיו כשני טיפי זבוב, מקורבים זה לזה, פיו פתוח כחוט השערה, וחיתוך ידיים ורגליים אין לו. והנה אני אביא לכם בפניכם, זה נקרא פיטוסקופיה, מדובר על טכניקות מאוד מחודשות של הדגמה והדמיה של עוברים תוך הרחם של האמא. והנה אנחנו רואים פה עובר קטן, אבל אני לא בטוח שאם הייתי מראה את זה לכל הילדים, היו אומרים שזה ילד, היו אומרים שזה בטח מהמומינים, זה מפלצת. אנחנו לא רואים פה כמעט עיניים, אנחנו לא יודע איזה קטע, רואים איזה סימן פה, אנחנו לא רואים ידיים, לא רואים רגליים. אז לכאורה זה ברור שלכאורה על עובר כזה לא יעשו פדיון הבן. אבל פה, כמה ימים אחר כך, 4 ימים אחר כך, פתאום זה משתנה. מתחיל להיות פה כבר סימן לרגליים, לידיים. אנחנו דיברנו עם פרופסור יגל, ראש המחלקה לאולטרסאונד הר הצופים, שאמר לנו בשביל ובוודאי מפה יצא ידיים ורגליים. והנה אנחנו פה רואים אחר כך עוד כמה ימים, אנחנו רואים כבר סוג של אצבעות יותר כבר, זה כבר מתקדם עוד יותר, ואם אנחנו מגיעים ליום 54, אז ממש אנחנו רואים פה אצבעות ממש. השאלה היא גם מה המשמעות, מה שכתוב בגמרא, חיתוך ידיים אין לו. האם זה אצבעות, האם זה ידיים וצורה, אבל למרות שהאצבעות עדיין מודבקות. כשאנחנו רואים את התמונות האלה, אנחנו מבינים את המפעל הגדול של ידידנו מאגודת אפרת, דוקטור שוסיים, שבאמת העוברים האלה הם עוברים והם בני אדם ולא סתם ככה חומר ביולוגי. אז פה זו השאלה בעצם שאני מציג בפני הרב, האם האולטרסאונד עלול להשפיע על הפסיקה ההלכתית בדורנו. תודה.
הרב דוד בשאלה, הוא גם הציג לפניי כבר קודם את הקדים לפניי הרב דוד את השאלה, אבל כדי להבין טוב את השאלה כדאי לראות בדיוק מהו העובר. כדאי לזכור שיצירת הוולד מתחילה מרגע שהביצית מופרית ברחם האישה למשך עד 9 חודשי לידה, שהם ירחי לידה. בימים אלה, בשבוע הראשון מתחיל להתפתח כדור בשר קטן, מתפתח, מתפתח, מגיע בשלב מסוים לגוף עם כל מערכות הגוף, ושיכול לחיות בפני עצמו, ועד אז באה הלידה. עד לפני שנים החוקרים, גם הפילוסופים, התחבטו, זה היה אחד הדברים הנעלמים ביותר, איך נוצר הולד, מניין מתחיל הולד, איך ההתפתחות של הולד. היו כל מיני תיאוריות. בגמרא ידוע, תכף נדבר על זה, והיום בכל פנים, לפני 400 שנה כבר התחילו במיקרוסקופ לדעת באופן איך יצירת הולד, צורת הולד, אבל היום כשיש לנו את האונדרסנט אפשר לראות, כפי שראינו כאן, רואים ברור כל שבוע ושבוע איך מתפתח הולד מהשבוע הראשון ועד השבוע האחרון. עכשיו ברור שהשאלה היא מה נקרא עובר. עובר מבחינת ההלכה, סוף סוף העובר הוא נושם, מתנענע, יש לו תחושות, ויותר מזה יש אפילו חוקרים שאומרים שיש שומע צלילים, ככה משמע גם בגמרא. ולהלכה יש שואל, יש חוקרים וגם בהלכה, אם באמת הוא חי בפני עצמו או שזה חיות של אמו, אבל יש לו הגדרה של חי. עובר הוא חי, אסור להרוג אותו. עובר הוא נחשב כלידה, גם אם יש נפל שמת נחשב אמו, מטמאת תיבת לידה נחשבת יולדת. וגם לגבי פדיון הבן, עובר בשעה ש אם אישה הפילה עובר, הבא אחריו לא נקרא פטר רחם, והוא פטור מפדיון. השאלה היא, ממתי נקרא עובר? הרי ברור שבשך הזמן הוא מתפתח, אבל בתחילה הוא סך הכל. אז יש הלכה במשנה, כתוב כך, שהמפלת ל-40 יום אינה צריכה להתלשב, וזה לא לידה בכלל. מ-41 תשב לזכר ולנקבה. זאת אומרת, עד 40 יום זה לא נקרא עובר, זה לא אישה שמפילה, היא לא נקרא יולדת, זה לא עובר, אבל מ-41 יום היא ילדה, ואז תשב לזכר ולנקבה. משמע מקרה, יש בגמרא מגדירה במקום אחר, מסכת מנחות, מה העניין של 40 יום? ב-40 יום נצרת הנשמה. אבל מה 40 יום הזה בדיוק? אז כאן אנחנו רואים שעד 40 יום, הגמרא מגדירה שעד 40 יום זה מאיה בעלמא, זה עדיין רק נוזל, זה עדיין לא מתחיל איתו, זה רק מאיה בעלמא. אבל לכאורה היום באונטרסייל אנחנו רואים ברור, שדרך אגב אותו תהליך גם ראיתי באנציקלופדיה, בעיקר באנציקלופדיה הרפואית, איך התפתחות העובר לפי שהיום אנחנו יודעים. יש בשבוע הראשון זה קדם עובר, אחר כך מהשלב הראשון, מהשבוע הראשון ועד השבוע השמיני, זה 40 יום, זה נקרא עוברון, ואחר כך עובר. אבל בתקופה שהוא עם עוברון למעשה הוא מתפתח ויש לו כבר גוף כמור, ו כל פנים באותו זמן הוא גם למעשה מפתח את כל מערכות הגוף. אחר כך הוא נהפך עובר. אבל אם כך, לכן פירושו כך, אחר כך אחרי 40 יום אז בעיקר הוא מתפתח מבחינה תפקודית יותר, עד שמגיע נושם הרבה יותר, מתפתח הרבה יותר. עכשיו אז אפשר להבין פשוט שעד 40 יום זה מאיה בעלמא, אבל הגרה מאיה בעלמא לכאורה יכולה להטעות. מאיה בעלמא פה של דבר שעדיין העובר לא מתפתח עד 40 יום, וזאת מציאות ודאי שהוא מתפתח והוא מגיע לסדר גודל של שיש לו גוף, יש לו מערכת הגוף עד 40 יום. אבל הכוונה, גם הכוונה מאיה בעלמא, לא הכוונה שלא מתפתח. יש בפסוק, יש פסוק שממנו חכמים לומדים את איך יצירת, סדר היצירה של הולד. כתוב באיוב, כתוב באיוב אומר ככה, כחלב תתיחני שגמילה תקפיאני, ואחרי זה כתוב שגמילה תקפיאני, אור ובשר תשוחחני, ואחר כך אור וגיל סופחני, וחסד חסד ועשית חסד לי ויש אופה שווה אופי. ופה לומד את הגמרא את הכלל, שנכון שבאמת גם המאיה באלמה, אבל אחר כך זה מתגבש. זה בשר, זה נוזל שמתגבש ומתקשר כבר בפער השני, כגביעת כבני. ואחר כך אור ובשר תוכני. השלב השני זה אור ובשר, זה באמת כך שבאמת השלד עדיין לא מגיע, אבל הבשר בצורת הגוף מגיע עד 40 יום. אחרי זה עצמות ובגידים סופחני, זה השלב הבא, ואז זה האישיות של האדם, הוא מתפתח, זה הנשמה שכתוב חסד, שחסד עשית עמדי, ופקודתך שמה ארוכי. אז מה שבזמן החוקרים חיכו איך זה הולך, כבר בזמן הגמרא ידעו את הסדר, והסדר מותאם כמו שכאן. אבל יש פה רק שאלה אחת. היום, לפי זה, לפי הגמרא הזאת, שיוצא כך, עד 40 יום זה מאיה באלמה, זה עדיין לא מוגדר כעובר, אבל מ-41 יום אתה חושב שהיא טמאה לידה, למה? משום שנקרא יולדת. העובר כבר עובר, הוא כבר ילדה, זה נקרא לידה. משמע, אם כך, אבל מתי הלידה למעשה כתוב? כשלידה צריכה להיות דווקא שיצאה, יש במשנה אחרת כתוב, אם אדם, אם היא יולדת, מפלת, גבינים, כל מיני דברים כאלה, שזה לא נקרא, זה לא נקרא בכלל הפעלה, זה לא נקרא לידה, אבל גם אם יולדת גוש בשר, זה עדיין לא נגדה, אבל צריך להיות בו צורת אדם. זאת התנאי צריך, ואז מה נקרא צורת אדם? או שיש שיליה, שאז יש לנו ברור שהייתה בו, היה פה, אין שבלה ולא הולד, או שיש שפיר מרוקם. שיש בו תפילה של צורת איברים. וצורת איברים, מזכיר כזה, מה זה צורת איברים? הגמרא אומרת שם, מה נקרא איזה הוא שפיר מרוקם? ממתי נקרא הלידה לידה? לא רק 40 יום, אלא צריך להיות 40 יום האלה שפיר מרוקם. מה זה שפיר מרוקם? מזכיר כזה, ודוד המלך בשאול אומר, איזה הוא שפיר מרוקם? שרואים את שני צפות סבוב מרוחקים זה מזה, זה העיניים, שתי חותמיו, שני טיפות זבוב, קרובים זה לזה, ופיו כחוט השערה. זאת אומרת, יש תחילת הדגמה שאדם זה מקבל צורה של חיים, צורה של אדם. אבל וכל זה גופו כעדשה, זה עדיין, צריכים לזכור, עדיין זה עדיין סך הכל פחות מ-20 סנטימטר. אבל כל זה, כל זמן שלא הגיע לשפיר מרוקם, עוד אין לו התחלה של עצמות, תשתית של עצמות וגידים, עדיין זה לא נקרא לידה. אם כך, בגמרא כתוב ש-41 יום זה גמר של העובר. אבל במציאות אנחנו רואים את זה, וכך גם קיבלתי את כל הדגמים מהאולטרסאונד והכל. היום ברור שלמעשה בין 50 ל-56 יום רק אז רואים את הצורה ואז אפשר להרגיש שם את הצורה, זה ריקום. אבל בגמרא כתוב שזה אפילו אחרי 40 יום, ונשאלת השאלה, הרי זה לא נגד המציאות שאנחנו רואים בימינו. אבל יש שתי תשובות בדבר. יש שתי שיטות. שיטה אחת אומרת כך, עד 40 יום, זאת אומרת, הוא יכול להיות, לגמור ולקבל צורה. אנחנו לא יכולים לדעת, אבל מאז הוא יכול לקבל צורה. נכון שהוא יכול לקבל צורה ב-50 ו-56 יום, וזה בדרך כלל זמן הולד, אבל כיוון שהוא עלול לקבל צורה כבר קודם, ואנחנו צריכים לזכור שאי אפשר לדעת, לא היה אולטרסאונד ולא שום דבר, אז לכן מחמירים מ-41 יום שאז נקבע. ולפי זה אומרים שחכמים קבעו לנו גדר. יש הרבה דברים שחכמים קבעו להם את הגבול, את השיעור. למשל, יש הלכה שבמקווה צריכה להיות 40 שיער. מה השיעור של 40 שיער? שגוף אדם יכול לטבול ב-40 שיער. אבל אם כך יש לאדם גבוהים, יש לאדם קטנים, אבל אומרת הגמרא, זה לא משנה. חכמים קבעו גבול, שיעור, גם אם מחר יהיה אדם גדול שיפה, שלא יספיק לו 40 שיער, אבל שכל שיעורי חכמים כך. למה? משום שחכמים קבעו את הגדר, וכאן הם קבעו שיכול לפחות מרגע שיכול להגיע למצב שיכול, זה כבר שיעור. אם כך, לא משנה אם היום אנחנו רואים באולטרסונט, אם יש לו ריקום איברים או אין לו ריקום איברים, יש היום הלכה שאנחנו צריכים להחמיר 140 שיער. מה עוד? עכשיו, בריקום איברים יש מחלוקת בגמרא, למעשה, הלכה למעשה, כתוב שאנחנו לא יודעים היום להבחין מה נקרא ריקום איברים, ולכן מחמירים תמיד מ-41 יום, שמה יש בו ריקום איברים. כך נפסקה הלכה לגבי לידה. אבל מה שאין כן לגבי פדיון הבן, שם כתוב מפורש שהמפלת עד 40 יום, אז ודאי זה לא נקרא הפלה, והבא אחריו חייב בפדיון. אבל המפלת 41 יום, אז זה כבר נקרא שהילדה, זה לא לידה ראשונה, האישה הזאת כבר הפילה ולד, הפילה עובר, ולכן הבא אחריו אין לו חייב בפדיון. מוסיף שם הרמה ואומר, אבל בתנאי שגם אחרי 41 יום, בתנאי שיהיה בו ריקום איברים. זאת אומרת, יש את התנאי לראות אם יש בו ריקום איברים או לא. ופה, מה ההבדל לכאורה, למה בפדיון, בתומת לידה אמרנו, כל אישה אחרי 41 יום, זו תומת לידה. לא מסתכלים בין אם ראו אם יש בה ריקום איברים או בין לא. כי אנחנו מחמירים ולא יודעים מה נקרא ריקום איברים. בפדיון הבן הלכה לא כך. לא מספיק 41 יום, 41 יום צריכים אחר כך לבדוק ולראות שבהפלה הזאת כבר היה מציאות של עובר שיש בו ריקום איברים. אבל כשלא ניכנס עם מה זה בגלל ריקום איברים, אם זה חיתוף ידיים או רגליים או לא, אבל כל פנים צורה של האדם יש מתחילה להיות בו. אז בזה יש מחלוקת. אבל לכן המהריק פוסק שבאמת מה הדין אישה וכך להלכה, אישה שהפילה אחרי 40 יום, אבל עדיין אין ריקום איברים, אז כיוון שאין ריקום איברים, עדיין זה לא עובר, זה עדיין מאיה בעלמא, היא לא נקרא יולדת, ובא אחריו חיה בפדיון, ומביאים בברכה. החכם צבי אומר, שגם בזה אנחנו מחמירים, שאנחנו לא יודעים מה נקרא פדיון, מה נקרא בדיוק ריקום איברים, וגם בזה מחמירים. והלכה למעשה, כשאין ריקום איברים ברור, לא עושים פדיון, כשמרצה להחמיר, כתוב שגם עושה פדיון בלא ברכה. זה לגבי פדיון הבן. השאלה היא עכשיו, בימינו, כשאנחנו רואים בבירור באונטרסנט בדיוק אם יש ריקום איברים או לא. לכאורה, כל ההלכה הזאת נבטאה על יסוד זה, שצריכים ריקום איברים, אבל היות ואנחנו לא יודעים אם היה ריקום איברים או לא, אז או שקבעו חז"ל שמ-41 יום שיכול לעבוד אלוהים אסור, או שיש שיטה אחרת של הרמב״ם, שברמב״ם כתוב כך, היולדת... בקשר לשאלה אם עכשיו ביום, עכשיו שיש לנו טונטרסן, ואין בעיה בכלל, אפשר לברר בדיוק בכל דבר, אם אפשר או לא, אם אפשר לסמוך על אולטרסן או לא, למשל, אישה שעברו עליה יותר מ-40-50 יום, אבל רואים באולטרסאונד שוודאי האישה הזאת, עדיין הנפל הזה, עדיין לא אין בו ריקום איברים. אז למשל, אם חייבת בפדיון הבן או לא, אם חייבת תרומת לידה או לא, יש נפקא מינה הרבה יותר גדולה לגבי דין זה, לגבי הפלות, במקום שאסור להפיל עובר. לכאורה גם עובר קטן אסור להפיל, אבל אם הוא מאיה בעלמא לפני 40 יום, השאלה אם זה נקרא או לא. להלכה אומרים רוב הפוסקים שעד 40 יום בעת הצורך, שיש איזו סיבה מיוחדת, אפשר להקל יותר 40 יום שזה עדיין נקרא מאיה בעלמא. אבל אם כך, מה הדין היום כשזה 50 יום ויותר, אבל הנה באולטרסאונד שעדיין זה מאיה בעלמא, עדיין אין בזה ריקום איברים אם זה קורה או לא, אם אפשר לסמוך על אולטרסאונד או לא. אז יש לזה שתי תשובות. לדעה שאנחנו אומרים ש-40 יום זה השיעור, וזה כך קבעו חכמים את המידה מ-40 יום והלאה, אז ברור שגם אם נראה באונטרסאט, ראשית יש את כלל שבאונטרסאט זה לא בטוח ב-100%. קרה אצלנו, כדוגמה, קרה אצלנו בחיפה, שהיה יהודי שחיכה לנכד בצרפת, והיות שהוא נסע להביא את הנכד הראשון שלו, אז עשה קידוש לפני שהוא יוצא, כי הוא הולך להיות סנדק של הנכד הראשון. אבל אמרתי לו, תראה, מי אמר לך שיהיה בת? אז הוא אומר, מה פה? שראינו ברור, בוא נתרצה, שזה יהיה בן. אבל אחר כך, שבועיים שלוש, הוא חזר, וזה היה בת. ככה שהאונטרסנט לא דבר, מחוץ לזה, גם אם האונטרסנט יכול לקבוע, אבל יש לנו כלל כזה, שיות והאונטרסנט זה לא דבר זמין, לא כל אדם יכול לעשות אונטרסנט. יש כלל בחכמים שקובעים שיעור או קובעים דבר, קובעים אותו לפי ראות עליו של אדם כדוגמה, אבל דברים שלא זמינים ולא שכיחים לא קובעים לבית הארץ זמן. למשל, יש לנו הלכה שתולעים אסורים משום שרץ, אבל תולעת נקרא רק תולעת שרואים בעיניים. אבל אם אפשר לראות תולעת שהיא תראה במיקרוסקופ או בזכוכית מגדלת גדלת, אז יש לנו כלל שאין לה דיין מה שאינה רואות. מה שרואים, אז הם אומרים חכמים, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. לכן, אי אפשר כל זמן שאולטרסט זה לא דבר זמין, לא דבר שכיח והכל, אי אפשר לקבוע אבל להלכה, ואי אפשר לשנות את הכלל שעשה סעוד הדבר אחר. לכן, לגבי זה עדיין נשאר הכלל, רק אולי לדבר אחד יכול להיות בעת הצורך שצריכים להפיל, כשאין ברירה, ולפעמים יש, אז אם עושים את האולטרסט גם אחרי 40 יום ו-50 יום, אפשר לסמוך סניף להקל שעדיין ההפלה הזאת לא כל כך אסורה, כי לפני 40 יום הדברים מותרים. אבל כעבור, כפי שאמרנו, עדיין האונטרסנט זה לא דבר שכיח, זה לא דבר זמין, ועדיין לא דבר שאפשר לקבוע על 100%, לכן קביעת חז"ל של 40 יום או ריקום איברים נקבע לפי המציאות עיני האדם ולא לפי האונטרסנט.
אנחנו מאוד מאוד מודים.